שלום חברים, מה שלומכם? אנחנו בפרק חדש לגמרי של ביטלמניקס בבידוד, וביטלמניקס הם המבודדים חברתית, גיא ברמן מחליס ואני אורי קואז. היום אנחנו נדבר על שיר נפלא של הביטלס שאפשר להגדיר אותו בהמון דרכים, כמו למשל כשיר הפסיכדלי הראשון של הביטלס, הכוונה כמובן לריין, שאני מאוד 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 אוהב, ולדעתי הוא משוייך לקבוצת הזהב של המאסטרפיסז שנכתבו פחות או יותר סביב אותה תקופה על ידי לנון. אני רואה קו ישר מתוח בין שלוש היצירות הנפלאות של לנון מאותה תקופה, Tomorrow Never Knows, שהוקלט ממש כמה ימים לפני ריין, ועד לסטרוברי פילדס, שהוקלט בסוף אותה שנה. אחר כך גם תצטרף אליהם כנראה אחת היצירות הגדולות של הביטלס, A Day in the Life. המשותף בין כל היצירות הללו זו הסוריאליסטיות שמככבת בהם. מין עולם חדש של לנון בורא, שמתקיים אך ורק בראשו. ואפשר לראות בזה המשך ישיר ל-There's a Place, שהוא השיר הסוריאליסטי הראשון שהוא כתב אי פעם, ונכנס לאלבום הראשון של הביטלס.
הייתי רוצה לסתור אותך, אבל אני מסכים שזה שיר ענק, ואני מסכים שאני רואה את הקו המקשר ביניהם גם כן. אני רק לא לגמרי הולך עם העניין הזה של משהו שיצא מתוך ראשו של לנון. זאת אומרת, אין ספק שהשיר, הדברים שהוא רצה להעביר, נולדו בתוך הראש של לנון, אבל אני חושב שכל אחד מהשירים שציינת לא היו מגיעים לאן שהם, אלמלא עוד שני אנשים מאוד חשובים, ועוד שניים חשובים גם כן. השניים המאוד חשובים בעיניי הם מקארטני ומרטין, והשניים החשובים מאוד גם כן הם סטאר ואריסון.
אז תתפלא, אני אפילו מסכים איתך. ובאמת, לפני שנתחיל לדבר על הכתיבה של השיר, אני רוצה ככה לדבר על החשיבות של הסינגל הזה. הרי השיר ריין יוצא כבי-סייד לפייפרבק רייטר, שעצם היותו כבי-סייד מפליא אותי. ובעצם מאז, בעצם הסינגל Our Day's Night שיצא ביולי 64, הסינגלים של הביטלס כל הזמן מביאים איתם התקדמות והתחדשות, כמובן לצד האלבומים, ואני מדבר כמובן בסדר הכרונולוגי של הסינגלים בבריטניה, לא בארצות הברית. והסינגל הזה לטעמי הוא הסינגל המשמעותי מאוד הראשון של הביטלס. ואם מסתכלים על זה בפרספקטיבה, אז באמת זה לא סינגל השיא שלהם, כי סינגל ה-C שלהם, ואני אזכיר לך שהסכמנו בפרק פודקאסט מיוחד שעשינו על Strawberry Fields Forever ופני ליין, שזהו הסינגל המושלם של הביטלס, אבל Paperback Writer וריין מאוד מתקרב לשם.
אני אזכיר לך מה שאמרתי גם בפודקאסט ההוא, אני מסכים עם זה ש-Strawberry Fields ופני ליין הוא הסינגל המושלם ביותר של הביטלס, אבל הסינגל האהוב עליי ביותר, הוא Paperback Writer וריין. אני חושב שזה סינגל, קשה לי להסביר, שוב, אני מניח בצד כרגע את הסינגל ההוא שהוא באמת כל כך גדול ומושלם, אבל שני השירים האלה, ריין ו-Paperback Writer, הם נמצאים אצלי עמוק בלב בטופ של הטופ של שירי הביטלס, וגם צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על סינגלים, הסינגלים הוקלטו תוך כדי הקלטות התקליטים. זה לא שכאילו בשלב הזה אמרו, טוב, אנחנו מוציאים סינגל, מקליטים סינגל, ואז אנחנו הולכים לעבוד על התקליט. זה היה תוך כדי. למעשה, השירים האלה הם שירים שהוקלטו, באותה מידה יכלו להיכנס גם לריבולבר.
נכון, אבל אני בכל זאת רואה בסינגל הזה צעד אחד מאוד גדול בדרך לאותו סינגל מושלם. אבל אם אני מסתכל על שני הסינגלים, אני רואה ביניהם מכנה משותף די גדול. בשני הסינגלים האלה, השיר של לנון מצליח להתעלות על השיר של מקארטני. אם בסטרוברי פילדס זה על פני ליין, ואם בסינגל הזה על פייפרבק רייטר. וכמו שאמרת, אני מחזק את מה שאמרת קודם, הם מתעלים לאו דווקא בגלל אופן הכתיבה של ג'ון, שהיא נהדרת בכל מקרה, אלא בגלל אותם טכניקות אולפן חדשניות יחסית, שמבליטות את מה שצריך להבליט, ויוצרות באמת יצירה בלתי נשכחת, ועל הדרך גם מייצרות איזשהו משהו חדש וחדשני, ובאמת את הקרדיט הזה אפשר לתת לטעמי קודם כל לג'ורג' מרטין, וכמובן גם לפול מקארטני.
ובל נשכח שזה שאנחנו אומרים שהשירים האלה מתעלים מעל השירים של מקארטני, זה אך ורק בגלל שהם שירים סופר 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 מושלמים, והשירים של מקארטני באותם סינגלים הם רק סופר סופר מושלמים.
אגב, הזכרת את ההקלטות של השירים שמתבצעים בד בבד עם האלבומים, ובשני המקרים, גם במקרה של ריין וגם במקרה של סטרוברי פילדס, אני חושב שזו הייתה טעות פטלית לא להכניס את השירים לאלבומים. כמו שאני במרכאות מתאבל על זה שסטרוברי פילדס לא נמצא בסארג'נט פפר, אני חושב שריין היה פשוט יכול להיות נפלא ובעל ערך ממש מוסף בריבולבר.
נכון, ההבדל הוא שסטרוברי באמת מעצם זה שהוא היה הראשון שהוקלט, ופני ליין השלישי שהוקלט, כשבעצם הקונספט עוד היה אחר, אז הסאונד שלהם הוא קצת שונה מאיך שהסאונד של סארג'נט פפר נשמע בסופו של דבר. וזה לא נכון לגבי ריין ופרפר בקרייטר, שמזכירים בסאונד.
נכון, הם די מתכתבים עם ריבולבר.
נכון. השיר נכתב במרץ 1966 בבית של ג'ון בקנווד, וכמו שאתם כבר יודעים, יש לנו, נקרא לזה חוסר הסכמה בין לנון למקארטני, למי כתב את השיר. לנון טען די מההתחלה ש... הוא זה שכתב את השיר. הוא אמר שזה לגמרי לגמרי שלו. פול, יותר מאוחר, ב-Many Years From Now, הביוגרפיה שיצאה לו, הוא כתב שהשיר הוא שיתוף פעולה שלי ושל ג'ון, שנוטה קצת יותר לג'ון. אני לא חושב שהוא הביא את הרעיון המקורי, רק כשישבנו יחד זה עלה. ואז הם כאילו מתחיל שם לחשב, ג'ון עשה ככה, אני עשיתי ככה, הוא מסכם את זה ב-70% ג'ון, 30% פול. אני מת על זה שהוא עושה את החישובים המתמטיים האלה, שזה תמיד נורא מצחיק אותי.
תשמע, גם אני הייתי מנחס לעצמי שיר כזה יפה.
לנון אמר על השיר, שזה בעצם שיר על אנשים שתמיד יש להם מה להגיד על מזג אוויר. מה שיש זה בסדר, זה מה שאמור להיות. פול הוסיף, שירים התייחסו לגשם באופן מסורתי כדבר רע, ומה שאנחנו עשינו זה להתייחס אליו כאל משהו שהוא לא רע. אין תחושה טובה יותר מטפטוף של גשם על הצוואר. באופן אישי, אגב, אני מסכים עם פול, אני לא אוהב את הקיץ, אני מת על החורף, זה נהדר. עכשיו, משהו מהציטוט הזה של פול גורם לי לחשוב שאולי הוא קצת משהו כן איכשהו קשור בכל זאת לשיר. כשמגיעים ל-1973 ופול מוציא את השיר ממוניה באלבום Band on the Run, אז יש שם את השורה You never felt the rain, my friend, till you felt it running down your back.
שזה בעצם בדיוק מה שהוא אמר בציטוט שהזכרת.
נכון.
ובכלל, אני רואה בו איזשהו שיר חורפי ונהדר של מקארטני. לומר על השיר הגדול הזה, שהוא נכתב בעצם על אנשים שתמיד יש להם מה להגיד על מזג האוויר, זה לפתור את כל העניין עם תירוץ. אנחנו הרי מדברים על CMA השימוש ב-LSD ועוד סמים, אז באמת יכול להיות שג'ון שירבט איזה כמה משפטים, ראה לפול, הוא גם לא ממש הבין, אבל לדעתי, הביטוי הזה בשיר של הלך רוח על פי מזג האוויר הוא פשוט גאוני. באופן אולי קצת סרקסטי, בהמשך למה שלנון אמר על השיר, הוא ממש מצליח, ואמרתי את זה גם קודם, הוא מצליח לברוא איזשהו עולם של הרגשה נפשית שיש בו שני צדדים, טוב ורע, שחור ולבן, או גשם ושמש. בפזמון אפשר לראות את זה ביתר סט. ההתעלמות הזאת כשרה, כשהוא אומר I don't mind, כשיש גשם, ופתאום הכל טוב כשהשמש זורחת. זו פשטות ילדותית נפלאה בעיניי, שלדעתי, שוב, אני חוזר לסטרוברי פילדס, התחבר בצורה מדהימה ל-Living is easy with eyes closed.
אני חושב שמה שבעצם הופך את המילים להרבה יותר טעונות ובאמת הרבה יותר מסתם שיר על מזג אוויר, זה בסופו של דבר חוויית הסאונד שהשיר מספק לך. תחשוב, אם זה היה סתם הקלטה רגילה, אז המילים הם בסדר, הם מילים. אבל כשאתה בעצם פתאום שוקע לתוך סאונד כזה שאתה לא בדיוק מבין איפה אתה, אני חושב על לשמוע את זה גם באוזניים של מישהו בשנת 66, נשמע לי כאילו לוקח אותך למקומות שכל דבר מקבל את המשמעות בעצם הרבה יותר עמוקה.
נכון, בדיוק כמו אותה חולמנות מסתורית בסטרוברי פילדס.
נכון.
אותו סאונד שמשרת ממש טוב את המילים.
אם תחשוב על זה גם בתחילת הפזמון, כשיש לך את כשהם שרים את הריין, הטופים נכנסים בצורה חולמנית בעצמם, טיפה אוף ביט בפעם הראשונה. זה אפילו לא רק הסאונד, זה גם כאילו יש בשיר משיכות כאילו של דברים, ולא בהכרח כל דבר יושב במקום הנכון, וזה מגבה את המילים בעוד, נותן להם עוד איזשהו שכבה של משמעות.
נכון, תכף נדבר גם על הטכניקות האולפניות שנעשו, כדי אולי להדגיש את המשיכות האלו, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על על הכתיבה של לנון, הוא לא מסתפק גם במין תורה הזאת שהוא המציא, מן העולם הזה שהוא המציא, והוא גם מנסה סוג של למכור אותה, כשהוא ממשיך את הקו הטפה הזה, שהוא התחיל עוד ב-The World מרברסול. ושומעים את זה, כשהוא אומר בשיר, I can show you, can you hear me, כאילו שהוא מטיף למישהו, שזה גם מאוד מאוד מיוחד בעיניי. ב-14 באפריל 1966, שישה ימים אחרי תחילת העבודות על ריבולבר, הביטלס מגיעים להקליט את ריין. כבר אמרתי שבתחילת החודש הם עבדו על Tomorrow Never Knows, מה שגילה להם שאפשר להשתמש באולפן בדרכים שונות ומשונות ולהגיע לתוצאות מעניינות. הם גם מגלים שבעזרת האטה והאצה של צלילים אפשר לייצר צלילים ורבדים חדשים. משהו ש... אנחנו יודעים שג'ורג' מרטין גילה משהו כמו עשור לפני כן, ודיברנו על זה בצורה נרחבת בפרק שמהווה את החלק השני על ג'ורג' מרטין, אז בבקשה, מי שלא האזין, רוצו להאזין, כי זה פשוט מעניין מאוד.
יש מבחן בשבוע הבא.
ג'ף אמריק, טכנאי הסאונד המהולל, סיפר על שיטת ההקלטה של השיר. אחד הדברים שגילינו כששיחקנו עם לופים ב-Tomorrow Never Knows, הוא שהמרקם והעומק של כלים מסוימים נשמעו ממש טוב כשהעטנו אותם. בריין, הביטלס ניגנו מהר מאוד, כך כשההקלטה הועטה והושמעה במהירות נורמלית, הכל נשמע הרבה יותר איטי עם שינוי המרקם של הצליל. אם היינו מקליטים את זה במהירות נורמלית ואז מעטים את ההקלטה, זו הייתה הרבה יותר עבודה. הכל נראה פשוט מאוד עכשיו. טריקים כאלה מושגים בקלות במחשבים של ימינו, אבל ב-1966 זו הייתה טכניקה מהפכנית למדי, כזו שהשתמשנו בה שוב ושוב בהקלטות של הביטלס.
מקארטני סיפר, התופים הפכו לערכת תופים ענקית. אם אתה מעט צעד, הוא הופך לצעד ענק. הוא מוסיף כמה טונות למשקל של האדם. זה היה נחמד, ממש נהניתי מזה. ורינגו גם נזכר שהוא ממש נהנה מההקלטות של ריין. החלק האהוב עליי הוא מה שעשיתי בריין. אני חושב שפשוט נגענתי מדהים. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שבה השתמשתי בטכניקה של להקות באיית קודם במקום ללכת ישירות לסנר. זה מרגיש לי כאילו מישהו אחר ניגן. הייתי פשוט אחוז דיבוק. הסאונד בכללי של השיר בעיניי הוא מטריף. הכי אני אוהב בו זה את הבאס. עכשיו, יום לפני שהביטלס הקליטו את השיר הזה, הם הקליטו את פייפר בקרייטר. מקארטני ביקש מאמריק להעצים את הבאס כדי שהוא לא יהיה עוד כלי שחבוי מאחור, הוא רצה שהוא יהפוך לכלי מוביל. ואמריק חשב, והוא החליט לשנות את איך שהוא הקליט עד אז. במקום להקליט את האמפליפייר של הבאס, את מה שיוצא מהאמפליפייר של הבאס עם מיקרופון רגיל, הוא פשוט שינה חיבורים, חיווט, בתוך רמקול גדול, והפך אותו למיקרופון ענק, שבעצם מעצים את כל מה שהאמפליפייר של הבאס מוציא. הסאונד הזה היה כל כך נפלא שהם השתמשו בו גם בריין. עכשיו, זה מעשה שלמעשה עובר על חוקי EMI. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר בפודקאסטים אחרים, ש-EMI היו להם חוקים מאוד 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 נוקשים, בכל מה שקשור ללבלים ולעוצמות. אבל זה היה כבר שלב שאף אחד לא אמר לביטלס לא כשהם רצו משהו, ואמריק יכול היה לעשות את הדבר הזה בלי חשש. ובאמת הבאס הוא פשוט מדהים בסינגל הזה, בשני הצדדים של הסינגל. והסאונד של ריין הוא סאונד כל כך טוב, כל כך מדהים, כל כך עוצמתי, כל כך ייחודי. ועם זאת, זה לא הסאונד, כשמישהו חושב על הביטלס, זה לא הסאונד שהוא חושב עליו. אין הרבה דברים שאני אומר, אוי, חבל שהביטלס לא עשו אחרת. אני ממש עצוב לי שאין אלבום שלם שכולו נשמע כמו ריין, כי ריין בעיניי, חוץ מזה שזה באמת, הוא בטופ 5 שלי בשירי ביטלס, הסאונד שלו, אין כאלה דברים.
אני חייב להודות שגרמת לי לחשק אז להאזין למיקס המונו של השיר.
Sunshine.
התקופה הזו, באמת, הפרקשן הזה של ריין, באמת מסמל בעיניי את זה שהביטלס נשמעים כמו להקת רוק בועטת מעין כמוה, ובאמת חבל שזה ממש לשבריר תקופה.
לשבריר תקופה, כי אם אנחנו עוברים ממש רגע אחרי זה לסארג'נט פפר, סארג'נט פפר הוא הפוך לחלוטין, הוא לא נשמע ככה לשנייה.
ביום ההקלטות הזה מקליטים 5 טייקים מועצים כאלו, ואני רוצה שנשמע עכשיו 2 קטעים קצרים, אחד שמסמלץ את הטרק הבסיסי שהביטלס מקליטים, עוד לפני ההאטה, והשני, איך זה נשמע אחרי ההאטה, ככה כדי להשוות.
בסוף יום ההקלטות, שהיה 1:30 לפנות בוקר, לנון מבקש שיכינו לו מיקס של מה שהם עבדו, כדי שהוא יוכל להקשיב בבית. מעבירים לו את המיקס הגס שהם עושים לסליל שהוא יוכל לשמוע, הוא מגיע הביתה, משחיל את הסליל בצורה הפוכה, ובעצם שומע את ההקלטה ברברס. מה שהוא סיפר היה ככה. הגעתי הביתה מהסטודיו והייתי מסטול ממריחואנה. וכפי שאני עושה בדרך כלל, הקשבתי למה שהקלטנו באותו היום. איכשהו שמעתי את זה הפוך, וישבתי שם מאופנת. רצתי למחרת ואמרתי, אני יודע מה לעשות עם זה, אני יודע, תקשיבו לזה. אז בעצם הפיידאוט של השיר הוא אני שר במאופך.
ג'ון טעה רק ביום אחד, זה לא היה יום המחרת, זה היה יומיים אחר כך, וג'ף אמריק תיאר את ה-16 באפריל 1966 כשג'ון נכנס לאולפן. ג'ון צעד לחדר הבקרה עם ההקלטה בידו, ודרש שכולנו נקשיב לתגלית המדהימה שלו. ג'ורג' מרטין ניסה להסביר לו מה קרה, אבל ללנון חסר הסבלנות לא היה אכפת. כל מה שהוא ידע, שזה הצליל שהוא רצה שיהיה כשהשיר מסתיים. ואז הוא הלך לשתות תה. להשיג את התוצאה הזו הייתה העבודה שלנו. ג'ורג' מרטין הורה לי להעתיק את הטרק של השירה של ג'ון לתוך מכונת שתי הערוצים שלנו. לאחר מכן הוריתי לפיל מקדונלד, להפוך את העתק הזה כדי שהוא ינוגן לאחור, ואז חיברנו את זה עם השיר. לנון התלהב מהתוצאה. מאותה נקודה, הביטלס קיבלו קדחת רוורס. כמעט כל אוברדאב שעשינו בריבולבר היה נבדק קודם כל גם בהאזנה לאחור.
ג'ורג' מרטין זוכר את זה קצת אחרת. הוא אמר, הוא לא אחראי לזה. אני יכול להגיד לך שאני יצרתי את זה. הוא אמר את זה לסופר סטיב טרנר, שכתב כמה ספרי ביטלס, ביניהם ביטלס 66, שמוקדש מן הסתם לשנת 66, ומשם הציטוט שאני מביא לכם. אני למעשה הצעתי שננסה להפוך את סרט ההקלטה, וכשהוא לא היה באולפן, לקחתי את טרק השירה שלו, הפכתי את הטייפ, הזזתי, שיחקתי איתו, עד שמצאתי את הנקודה הנכונה, והשמעתי לו את זה כשהוא חזר. הוא נפל על הרצפה, הוא חשב שזה מעולה. כבר דיברנו על זה שכל אחד אוהב להיות האחראי לכל דבר.
כן, אבל תודה שהסיפור של ג'ון נשמע הרבה יותר עסיסי.
אין ספק. מצד שני, כמו שאמרת, אנחנו יודעים שמרטין עשה ניסיונות כאלה כבר בשנות ה-50.
בואו נאחד את שני הסיפורים. ג'ורג' מרטין הפך לו בכוונה את הסליל ונתן לו אותו הביתה.
יאללה, הלך על זה. שניהם כבר לא חיים בשביל להכחיש.
בואו נשמע איך התוספת הזו של מרטין או של ג'ון לנון נשמע במאופך ובאופן רגיל. יום למחרת, לנון שמתלהב לגמרי מכל העניין, מציע לשלב בסוף של השיר את כל השיר במאופך. ולשמחתנו, אני חושב שתסכים איתי, העניין הזה נגנז.
כן, הבעיה שיכול להיות שזה מה שהתחיל את Two Virgins. אז השאלה את מי צריך להאשים.
ג'ון סיפר בהתלהבות על כל נושא ההיפוך. זו הייתה הפעם הראשונה שבה השתמשנו בקולות מאופכים בשיר. הפעם הראשונה אי פעם שמישהו עשה כזה דבר. לפני הנדריקס, לפני דהו, לפני כל אחר. ואז הוא כזה נזכר שאולי כן היה תקליטון אחד שנקרא They're coming to take me away, ha-ha, שיצא לפני ריין. ככה לנון אומר, אבל זה לא אותו הדבר. עכשיו דיברנו על זה שג'ון אוהב להמעיט בערכו.
מצד שני, הוא גם מאוד 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 אוהב להשוות את העבודה של הביטלס כל פעם לשל שאר בני התקופה. אוהב להגיד, אנחנו הראשונים, אנחנו... יש ציטוט מאוד דומה גם לגבי הדיסטורשן של I Feel Fine.
אבל במקרה הזה הוא טעה. כמו בעניין הסיטאר, גם כאן הביטלס מקדימים, כנראה לא במתכוון, את כולם. כולל אותו תקליטון שאלינו נזכיר, שהיה של בחור אמריקאי בשם ג'רי סמואלס, שהשתמש בשם הבמה נפוליאון XIV.
אתה יודע שכשהייתי ילד והייתי שומע הרבה את מה יש, התוכנית המופלאה, אז הרבה פעמים השיר הזה הוא שם שם, וככה אני בעצם יכול לשיר לך את כולו עכשיו, אם אתה רוצה מההתחלה עד הסוף.
אם אתה יכול לקרוא לזה שיר.
אוי, זה שיר ענק.
נכון, זה יותר דקלום מאשר שיר. הסינגל הזה עם השם המוזר הזה, They're coming to take me away, ha-ha, יצא בעצם ביולי 1966. ממש כחודש אחרי התקליטון של הביטלס, שיצא ב-30 במאי. מה שבעצם נעשה בתקליטון הזה, שככה הציט אצל לנון איזשהו זיכרון דמיוני, הוא שבעצם הקטע הדקלומי הזה, בצד א' של הסינגל, הוא שם במהופך לגמרי בצד ב'. ומה שיפה זה שגם השם של השיר התהפך והופיע בהיפוך אותיות על עטיפת הסינגל.
שזה קטע נחמד, אני חייב לציין.
מאוד.
נחמד כי מי שיקשיב לשיר, זאת אומרת, הוא מאוד עולם את השיר.
בוא נשמע קטע מצד א' של הסינגל הזה, וקטע מצד ב' המהופך.
יאללה.
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time and I'll be happy to see those nice young men.
Can
and then I'm nice young to the sleep I were on a mask of all of the reeds that fell over up in a flip's
They're coming to take me away, ho ho hee hee ha ha, to the funny house where all the friends... חאבתי את השיר הזה.
חמוד. האמת שגם אם זה היה גם נכון, זה היה מסביר את מה שלנון רצה לשים את כל השיר במורפח בסוף, אבל זה לא.
נכון. באוגוסט 1966, הביטלס מסיימים את סיבוב ההופעות האחרון שלהם, ומאותו רגע הרצון והחשק שלהם להתחיל לעשות סיבובים ממקום למקום כדי לקדם דברים נגמר. והם עולים על רעיון מבריק. סינגלים הם ממשיכים להוציא. הם צריכים להמשיך לעשות איזשהו פרומושן לסינגל. אז במקום לנסוע ולעשות סבב בכל מיני אולפנים שבהם הם ישירו וידברו, הם מחליטים להקליט וידאו קליפים, דבר חדשני למדי, ובו הם בעצם מקליטים וידאו קליפ לכל אחד מהצדדים של הסינגל, ואותם הם שולחים לכל תחנות העולם. בתשלום אגב, כן, הם מקבלים על זה גם כסף, זאת אומרת זה גם... נחמד מהבחינה הזאת, הם גם לא צריכים להתאמץ יותר מדי, והם גם מרוויחים מזה כסף. וככה הם מתכנסים, ב-19 במאי, הם מתכנסים באולפני AB Road, כדי לצלם סרטונים עבור שני השירים, ומקדישים לזה את כל היום, וביום של המחרת, הם נוסעים ל-Chiswick House שבלונדון, זה בית עם גנים מהמאה ה-18, אבל מכיוון שאני לא הייתי שם, אני אעביר לך את רשות הדיבור, אתה היית שם.
כן, נכון, לפני פחות משנתיים עשינו טיול משפחתי לליברפול וללונדון, ויצא לי לבקר במקום באמת יפהפה הזה, שבעצם, כמו שאמרת, מין גנים ירוקים להפליא, שבמרכזם יש בית ענקי מסביב גנים, עם פסלים שמפוזרים בצורה מאוד מאוד מיוחדת מסביב, ובאמת, פשוט, אני לא יודע איך הביטלס הגיעו לשם, אבל זה פשוט לוקיישן צילום מושלם. ואם אתה מסתכל על התוצאה הסופית של שני הקליפים של הביטלס משם, אתה רואה שהזמן פשוט קפה שם. הכל נשאר אותו הדבר, כמו בקליפים. באיזשהו רגע מסוים, פשוט הרגשתי שאני חלק מסט הצילומים של הביטלס, והדבר היחידי שחסר אלה הביטלס.
לריין הם מצלמים גרסה בשחור לבן, ולפייפר בקרייטר גרסה צבעונית וגרסה בשחור לבן, כי צריך לזכור שבאנגליה אין כמעט מקלטי טלוויזיה בצבע, ולכן זה מיותר. ואולי עכשיו כדאי שנספר מי ביים את הסרטונים האלה.
אז כן, הם סוחרים במאי צעיר בשם מייקל לינזי הוג למשימה הזו.
השם שלו מוכר לי.
כן, נכון. מי שהשם עדיין לא מצלצל לו מוכר, הוא מובנה בדחיפות להשלים את הפרקים על פרויקט גט בק שעשינו. שם מייקל לינזי הוג מככב וכמובן אחראי על הסרט השנוי במחלוקת Let It Be.
מככב וסובל.
מככב וסובל, והוא אגב גם ביים את Two of Us, הסרט הנפלא משנת 2000.
סרט מקסים.
כן, שאני מאוד 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 אוהב. אני, האמת שצפיתי בו לא מזמן, והוא מספר ממש בצורה דמיונית על פגישה אמיתית שהייתה לג'ון ופול ב-1976, בבית של ג'ון. סרט עמוס רפרנסים לביטלס, מבוים בצורה נפלאה.
אני חושב שזה סרט לא כל כך טוב, אבל למעריצי הביטלס שצריכים כזה קצת טוב על הלב, להרגיש שהדברים יכלו להיות אחרת אם לנון לא היה נרצח, ואני הייתי רוצה להאמין שזו הפגישה האחרונה שלהם האמיתית, שככה היא נראתה. יש משהו כל כך... שובה לב בדברים שקורים שם וביחסים ביניהם בסרט הזה, על אף שהוא מאוד, זאת אומרת, זה נורא כל אחד, אתה יודע, זה הסטריאוטיפים של איך לנון ואיך מקארטני, אבל זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו מעריצים, אנחנו רוצים, תראו לנו משהו טוב שקורה ביניהם.
נכון, ועבודת קולנוע טובה היא לדבר ללב של הקהל שלך, ולכן אני חושב שזה סרט נפלא.
הוא נעשה באהבה גדולה, זה ללא ספק.
אז בנימה רגשנית הזו, לפני שנזיל דמעות, נסגור את פרק הבידוד מספר 4 שלנו. תודה שהייתם איתנו, אנחנו באמת מאוד מקווים שהצלחנו אפילו במעט להנעים את זמנכם, כנראה בתקופה הלא פשוטה הזו. נשמח לשמוע את המחשבות שלכם על הפרק, נשמח גם אם תשתפו אותו עם עוד חובבי ביטלס, שיהנו גם הם. ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להאזין לשאר פרקי הבידוד שיצאו, בכלל לשאר פרקי הפודקאסט, מאחלים לכם המשך בידוד רגוע, אנחנו נתראה בפרק הבידוד הבא. נסיים את הפרק עם קאבר של ריין, שביצעה זמרת פטוליה קלארק הבריטית, תקופה ממש קצרה אחרי שהסינגל של הביטלס יוצא ב-1966, ובואו תשמעו כמה זה יפה. תודה רבה גיא.
תודה רבה אורי, תודה לכולם.
ביי.
ביי ביי. It's the